ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דודוב. עורכת יעל אילון.
עכשיו 4:04 דקות, ישראל במלחמה, 548 ימים, 59 חטופות וחטופים בעזה, הם לא שמעו על חג אחרות, גם המשפחות שלהם לא, אין מצב לחגיגות. המשפחות מקוות שלפחות הנסיעה הבעולה של ראש הממשלה נתניהו לוושינגטון, לנשיא טראמפ, תועיל להתקדמות המסע ומתן התקוע. זה מה שאמר לנו הבוקר דני מירן, אביו של עומרי, שנמצא עמוק בעזה.
לקראת חג החירות, כמו שמשה הגיע לפרעו להבדיל אלף הבדלות, ככה ראש הממשלה טס למי יודענו טראמפ, ואני מקווה שבראש מעייניו זה החזרת החטופים. ועל זה הוא ידבר בעיקר, כי זה רצונו של העם.
אז על מה הנסיעה הבעולה הזאת? על המכסים שטראמפ הטיל גם על ישראל? איך לא הבינו את זה קודם? למשל, שר האוצר שלנו, סמוטריץ', שבגלל החשש מהטלת המכסים, שלח מכתב לשרי החקלאות והכלכלה, בו קרא לבטל כל מכס על יבוא מארצות הברית. הסבר, בישראל העריכו שישראל גם היא עלולה לחטוף, ולכן שר האוצר ביקש לבטל את המכסים על תוצרת ארצות הברית. אז כמו שהבנתם, המהלך למניעת הטלת מכסים על ישראל נכשל, ישראל חטפה את שלה, 17%, וכל בורסות העולם, גם אצלנו, צונחות בענק. 6 טריליון דולר, סכום דמיוני ללא ספק, שהמשקיעים איבדו בשלושה ימים, וזה רק בוול סטריט. בורסות אירופה התרסקו בהתאם, וישראל פתחה הבוקר בירידות של כרגע קרוב ל-4%. טראמפ רוצה לעשות את אמריקה גדולה, עוד יותר גדולה, בינתיים הוא ממשיך לשלוף, לרסק, גם כשגם סנאטורים רפובליקנים כבר מתחילים להטיל ספק בשיגעון הזה. כלכלנים בכירים באמריקה מאמינים שהנשיא יחזור בו, לפחות חלקית. ביום שלישי נדע, גם אנחנו מקווים, עם איזו בשורה ראש הממשלה יצא מהבית הלבן, אולי בכל זאת חטופים. מיד הפרשנות של הפרופסור ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, על המכסים שהנשיא טראמפ הטיל על כל העולם וגם עלינו, וגם בכמה התייקר השנה סל מוצרים בסיסי לפסח, ואיך הטלת המכסים תשפיע על התעשייה הישראלית. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו שקד וולפין. איפה הכסף? כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. כאמור, ירידות חדות של יותר מ-4% בבורסה בתל אביב. מדד הבנקים יורד בקרוב ל-4.5%. ערן פסטרנק, מנכ"ל שוהם ניהול השקעות, מפרט.
גל העדף מגיע מוול סטריט לבורסה בתל אביב אחרי ירידות שערים חדות בבורסה בתל אביב שלא ראינו מאז הקורונה, כבר מלפני מספר שנים. ברגע שטראמפ מזעזע את השווקים ומודיע על הטלת מכסים חדשים הרבה הרבה יותר גבוהים ממה שחשבו, אז זה גורם לאי ודאות גבוהה בכל הבורסות בעולם, גם באירופה, גם באסיה, והתגובה לא יחרה לבוא, תגובה חריפה, השווקים בעולם צוללים.
עוד פרטים על מה שקורה שם לקראת סיום המשדר ב-4:45. בחודש מרץ נרשמה עלייה בשיעור של 29% במספר התיירים המבקרים בישראל. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מספרה מסתכם ביותר מ-102,000. עם זאת, המספר היה נמוך ב-175% ממספר המבקרים במרץ 2023. יוסי פתאל, מנכ"ל לשכת מארגני התיירות, על הנתונים.
זה מגוחך אפילו לשאול את השאלה, אין היום תיירות למדינת ישראל. השוואה היחידה שאפשר לעשות זה לשנה האחרונה שהייתה נורמלית, זה 2019. אנשים שמגיעים לארץ כיום זה בעיקר ביקורי משפחות, אברכים, קצת אנשי עסקים. אין תיירות במובן הקלאסי. לצערנו המדינה לא מטפלת בנושא של ההסברה בחו"ל כמו שצריך, ואנחנו נמצאים פחות או יותר כמו שהיינו בשמיני לאוקטובר.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת בלבד, ומתחילים. טוב, נתחיל עם המכסים של הנשיא טראמפ. גם ישראל הופתעה, היא חשבה שיכול להיות צעד מנע, אבל זה לא כך הצליח. הפרופסור ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים. שלום, פרופסור ליידרמן.
שלום לכם.
שלום, שלום. מדוע הבורסות בעולם, בארצות הברית, גיבו בירידות כל כך, כל כך חדות? 6 טריליון דולר, זה מספר דמיוני.
אני חושב שמכיוון שטראמפ הפתיע, מתוך כל התרחישים שכלכלנים ואנליסטים ומשקיעים חשבו עליהם, הוא בחר באחד מהתרחישים הכי שליליים, ניתן לומר, מבחינת העוצמה של העלאות המחסים, בעיקר כלפי סין, מדינות אחרות, וכל הגישה, טראמפ מאוד מאוד הדגים את ה... את היישום, את ההתממשות של הגישה אמריקה פרסט, קודם כל ארצות הברית, אני הולך לדאוג לנו, וזאת הייתה, זה היה פה מסר של, שהוא לגמרי מנוגד לשנים האחרונות, שנים של סחר בינלאומי, של פריחה בינלאומית, שנים שבהם ארצות הברית הצליחה לצמוח יפה.
שזה בעצם, פרופסור ליידרמן, טראמפ קלאסי, כלומר, למה כולם, אתה יודע, חטפו שוק?
כן, אבל מכיוון שהעוצמה, העוצמות של הדברים, הנרטיב שהוא השתמש בו, הצורה שהוא התייחס לסין, הצורה שהוא התייחס לאירופה, זה כאילו, הייתה פה התממשות, הייתי אומר, של הגישה הזאת ש, שעל פי הערכות של כלכלנים, זה מה שהולך בעצם לבודד את ארצות הברית. בסופו של דבר, לגרום לנזקים בארצות הברית, בצורה של עלייה באינפלציה, לפחות בטווח של כמה חודשים, והאפשרות של מיתון, של להאטה בפעילות. כשטראמפ נכנס לבית הלבן, ב-20 בינואר, ארצות הברית בתעסוקה מלאה, היא ממשיכה להיות בתעסוקה מלאה, עם צמיחה בשיעור מאוד נאה, עם חדשנות, עם כלכלה, עם אנרגיות, עם ויטליות, שמושכת את תשומת הלב של כל העולם, ופתאום נוחת על העולם דבר שהוא כל כך עוצמתי כמו הנושא הזה, כאשר במקביל, הכל נשאר לא ודאי, מכיוון שיש הטוענים שהוא כאיש עסקים, שם קלפים על השולחן כדי שעכשיו יהיה מסע ומתן ואולי הקלות מסוימות כלפי אחרים, אבל מצד שני הוא פתח במשהו שמאוד חששנו ממנו, מלחמת סחר עולמית.
בדיוק, עכשיו בוא נעצור
לשני, כן, סין. אני כבר רוצה, סין מיד הגיבה עם העלאת מכסים, ושאלת השאלות החל ממחר, זה מה התגובה של אירופה. אירופה זה סימן השאלה הגדול כאן, ואירופה לא תישאר אדישה.
לגמרי, לגמרי לא, ותכף אנחנו נגיע גם לישראל, אבל אני רוצה שנשמע אינסרט של הנגיד האמריקני, ג'רום פאוול, דברים שהוא אמר בדיוק בהקשר הזה, נדמה לי ביום שישי.
We face a highly uncertain outlook with elevated risks of both higher unemployment and higher inflation. We're well positioned to wait for greater clarity before considering any adjustments to our policy stance. It is too soon to say what will be the appropriate path for monetary policy.
כן, אומר ג'רום פאוול, אנחנו סובלים מסכנה של עלייה באינפלציה ועלייה באבטלה, בגלל מתווה המחסים, המהלך הזה, ומוקדם מדי להחליט מה תהיה התגובה עדיין של הבנק המרכזי, לא יוריד ריבית וכו', או שאולי כן. מה אתה אומר, הבנק המרכזי בכלל, הרי טראמפ לא יכול להגיד לבנק המרכזי מה לעשות.
נכון, הבנק הפדרלי הוא מוסד עצמאי, כמו שבנק ישראל הוא מוסד עצמאי. הנטייה באמת בבנק המרכזי שם זה קודם כל להמתין. קודם כל, יש פה שינוי בכללי המשחק. כללי המשחק של הסחר הבינלאומי, דבר כל כך חשוב לחברות, למגזר העסקי, לתעשייה, לשוק העבודה, הדבר הזה משתנה. הכללים של גלובליזציה, של שיתופי פעולה בין מדינות, שהביאו לפריחה מסוימת בכמעט כל העולם, זזים הצידה, ועכשיו יש לנו את המצב החדש, והם צריכים לראות לאן הדברים הולכים. עכשיו, כמובן שהפד, הבנק הפדרלי לא ירצה לראות התה בכלכלה האמריקאית, אבל מצד שני תהיה נטייה של עלייה באינפלציה. יש כיום תחזיות אינפלציה שמדברות על טיפוס של האינפלציה לכיוון 4%, לקראת סוף השנה.
שזה 2020. לא היה הרבה שנים. כן.
זה לא היה, וגם היעד של הפד הוא שהאינפלציה תהיה יציבה סביב ה-2%.
אז אפשר רק לחלום על הורדת ריבית.
לגמרי. אני רוצה להדגיש עוד דבר. הבעיה של אמריקה נכון לבוקר זה, נכון לצהריים זה, זאת לא הריבית. גם אם הנגיד יוריד את הריבית ברבע אחוז, בחצי אחוז, ואני אפילו אעז לומר באחוז שלם, זה לא יעודד את הכלכלה האמריקאית. כל עוד נשארה אי הוודאות הגדולה הזאת, כל עוד נוצרה מתיחות גיאופוליטית כלכלית בין המדינות, וכל עוד מתנהל פה איזשהו משחק של תורת המשחקים שצריך להמתין ולראות לאן זה הולך.
אוקיי, עכשיו תראה, בוא נדבר עלינו, על ה-17% שלנו, כשבעצם היה ניסיון של שר האוצר לבטל מכסים, עוד לפני שלעשות צעד נגד, לפני שארצות הברית או טראמפ בעצם שם לנו את הפטיש על הראש, זה לא הצליח. דיברתי עם תעשיין, תכף נשמע את השיחה הזאת, מאוד פוחדים, יכול להיות שיצטרכו להעביר תעשייה לחול, אולי זה יגרום ליתר אבטלה בישראל, איך אתה רואה את המהלך הזה?
אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד את המצב החדש, אני גם שוחחתי עם אנשים מובילים במגזר העסקי, תעשייה וגם שירותים. תראי, אנשים בנו תוכניות עסקיות על סמך העולם הישן, על סמך כללי המשחק הקיימים. ועל פי זה, בנו, אני מייבא את המוצר הזה מטיוואן, אני מייצא את זה לגרמניה. כיום, הכל בעצם נכנס לאיזשהו מערך של חוסר ודאות. כמובן ש-17% זה חלק מהתמונה הזאת, אבל כפי שאמרת, חברות ישראליות שמייצרות בארצות הברית, מה המשמעויות מבחינתם? וכדומה. אני חושב שאנחנו צריכים, כמובן שכל ניסיון להפחית את ה-17% זה רק ייטיב איתנו, אבל בינתיים אני רוצה גם להדגיש שאנחנו מושפעים גם מההשפעות הפיננסיות, מכיוון שאנחנו רואים היום שאני חושב שבסך הכל ישראל מושפעת מהיומיים האלה המדממים בוול סטריט, חמישי ושישי בשבוע החולף, אבל בסך הכל התגובות הן לא תגובות מאוד 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 עוצמתיות. כן,
אבל הרבה תיקי השקעות מעורבים שם, לפחות ב-S&P. תראה, תעשיינים מעריכים את הנזק באובדן של $3 מיליארד.
אני לא הצלחתי עדיין להיכנס לעומק של הניתוח הזה, כי זה פורסם לא מזמן.
נכון, אבל זה, אתה יודע, בכותרת זה נזק עצום.
כן, כן, אני חושב שזה שהולכת להיות פגיעה זה דבר חשוב. חשוב גם העניין היחסי, כי במידה בארצות הברית תטיל מכס על ישראל שהוא נמוך מ-17%, אבל תטיל על טייוואן מכס של 50% ומעלה, זה כאילו שהייצוא הישראלי, אם הוא יכול להתחרות בטיוואן, יוזל יחסית לזה של טייוואן. כלומר, מבחינת היבואן האמריקאי, יכול להיות מצב שדווקא באופן היחסי, חלק מהייצוא הישראלי יתאפס לא רק בכלל בשווקים בעולם כיותר זול, אבל להערכתי יש פה גם את כל ההשפעות הכלליות, כמו למשל אם העולם הולך למיתון או ארצות הברית הולכת למיתון, זה ישפיע גם על הייצוא שלנו וכו'. בוודאי ש... זכותם של התעשיינים, וטוב שהם יעשו את החישובים האלה. כאמור, אנחנו נצטרך לראות עוד מוקדם.
להתכונן טוב, טוב, בדיוק. אנחנו עוד נמשיך ונדבר. אנחנו רק בהתחלה של הסיפור המטורף הזה. פרופסור ליאו ליידרמן, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה רבה. פרסומת אחת וממשיכים.
לינקן גו 02 פרו, עכשיו בהצעת מימון אטרקטיבית, ועמדת אינה מתנה. אל תיתנו ליופי לבלבל אתכם, כפוף לתנאי המבצע.
עכשיו אנחנו ננסה לבדוק איך הטלת המכסים תשפיע על המפעלים כאן, המקומיים שלנו. נדבר עם נדב זיו, שהוא מנכ"ל אורטל מערכות חימום. שלום נדב זיו.
שלום, שלום.
שלום, שלום. קודם כל, כמה, אתה יודע, אולי הופתעתם מה-17% האלה של הטלת המכסים של טראמפ על ישראל?
בהחלט, אנחנו מאוד הופתענו מהמהלך הזה. ידענו על הכוונות של טראמפ לאזן את הגירעון המסחרי האמריקאי מול שותפות הסחר הגלובליות, בגלל הצהרות שהוא נתן לפני הבחירות, והבילדאפ שהיה לנושא הזה, אבל הייתה אופטימיות בתעשייה הישראלית, שאנחנו נוחרג, כמו בקדנציה הקודמת שלו, ושלמעשה ישראל לא תהיה חלק מה, מהגזרה הזאת.
עכשיו בוא נדבר נדב זיו קצת עליכם, קודם כל מה אתם עושים וכמה, מה נתח הפעולה שלכם מול ארצות הברית, מול צפון אמריקה?
כן, אז אורטל מערכות חימום זה חברת תעשייתית ישראלית שהיא מתמחה בפיתוח, שיווק וייצור של מערכות חימום יוקרתיות, מה שנקרא בשפה המקובלת יותר קבינים. רובם על בסיס גז, מוצרי גז, לאחרונה נכנסנו גם עם השינוי בטעמי הצרכנים הגלובליים גם לקמינים שהם בטכנולוגיות מבוססות חשמל. חברה ותיקה, חברה שקיימת כבר 30 שנה, כיום בבעלות קרן תמה ומשפחת גרוס שיסדה אותה. אנחנו, מפעל שלנו יושב באזור התעשייה ברקן, אנחנו 90% מהתוצרת שלנו היא מיוצאת לשווקים הגלובליים.
90% אמרת?
כן, לשוק אמריקאי כ-80% ממחזור המחירות.
וואו, זה חתיכת סיפור, אז עכשיו יש המון המון שאלות בעניין הזה. קודם כל, כמה עובדים יש לכם?
יש לנו בארץ כ-125 עובדים, ועוד 25 עובדים בארצות הברית, בחברת הבת, אורטל USA, שדרכה אנחנו משווקים לצפון אמריקה, ארצות הברית וקנדה.
זה מפעל אחד או יותר מאחד בארץ?
יש לנו בארץ מפעל אחד, שהוא גם מרכז פיתוח, ויש לנו עוד שותפים יצרנים באנגליה וגם בארצות הברית, אבל החלק העיקרי והמסיבי של התוצרת שלנו מיוצר בארץ ומיוצא לחול.
אוקיי, עכשיו נגיד שזה לא משתנה, בוא נקווה שמשהו ישתנה, מה אתם שוקלים לעשות? הרי זה מתבקש לצמצם פעילות, לא?
וואו, כן, אז קודם כל אני בכנות אגיד שאנחנו עוד בלמידה ראשונית של האירוע הזה, אנחנו לא יודעים מה תהיה ההשפעה המצרפית, צריך לזכור שמהלך כזה הוא משפיע פעמיים, פעם אחת הוא מייקר מאוד את המוצרים שלנו, זאת אומרת יש מכס של 17% שמדובר עליו ועוד איזשהו רכיב נוסף על המתכת שבתוך המוצר ומוצרים שלנו הם עתירי מתכת, כך שזה ייקור בסדר גודל של שתי ספרות שאנחנו נצטרך לספוג אותו איכשהו, לא נוכל לגלגל את היקור הזה במלוא על השוק. ופעם שנייה, אנחנו גם לא יודעים מה זה יעשה לצרכן האמריקאי, עד כמה זה יכניס את השוק שם למגננה ואולי למיתון. אנחנו פועלים בשוק פרימיום, שבו אנשים קונים מוצרים או פרויקטים או מלונות יוקרה, מסעדות, אתרי עסקי, כל מה שקשור בהשקעות לסגמנט הפרימיום, ו סנטימנט צרכני של צמצום ומיתון עלול להשפיע מאוד על הצריכה גם החיצונית.
תגיד, פועל יוצא של השאלה הקודמת שלי הוא האם אתם תשקלו חלילה לפטר עובדים?
אז כרגע אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו בהחלט בחוסר ודאות מאוד גדול. והחברה תצטרך, מה שנקרא כרגע, במצב הנוכחי, אנחנו כל האופציות נשקול אותן. גם צמצום של פעילות על מנת לשרוד. ומעבר מהאסטרטגיה של צמיחה ופיתוח ותנופת התרחבות לאסטרטגיה של מגננה.
יהיה אפשר להתמודד מול השוק האמריקאי בכלל?
אנחנו תלויים בשוק האמריקאי, ברגע ש-80% שזה השוק האסטרטגי שלך, כמו הרבה יצרנים ישראלים אחרים, אתה לא יכול לפצות משווקים משניים על מה שאיבדת בשוק כל כך מרכזי, וצריך לזכור שהתחרות שלנו היא גם נגד חברות גלובליות משאר העולם, אבל גם נגד חברות אמריקאיות מקומיות, שעליהן בעצם המחסים אליהן באים להגן. אז אנחנו מאוד חוששים מכך שהפעילות שלנו שם תצמצם לרמה שתדרוש מאיתנו שינויים דרסטיים, כמו שאמרתי, וחוסר הוודאות הוא מאוד מאוד גדול כרגע.
תגיד, נגיד נשקלת אפשרות להעתיק את כל העבודה לארצות הברית?
זה בהחלט משהו שאנחנו מביאים בחשבון. בתעשייה יצרנית מהסוג שלנו, שהיא לא תעשיית תוכנה אלא חומרה, זה מהלך שהוא מאוד מורכב, מאוד יקר, ובעיקר איתי. אתה לא יכול בין לילה, אנחנו בנישה בשוק שאנחנו משרתים, שזה סגמנט מוצרי יוקרה, אנחנו תומכים במאות מודלים שונים של מוצרים, אנחנו עובדים עם ארכיטקטים מובילים שיש להם דרישות שונות ומשונות, וכדי לסגסג כלכלית, אנחנו בעצם, יש לנו מודל שהוא מה שנקרא High Mix Low Volume, אנחנו מייצרים להזמנות, במנות יצור מאוד מאוד קטנות, אין הרבה מפעלים בעולם בכלל ובארצות בפרט שיודעים לתמוך במודל כזה, אז מדובר פה על שינוי שגם אם בתיאוריה הוא נכון לטווח הארוך, אין דרך לעשות אותו במודל הקיים בטווח מיידי.
אתה יודע, אני לסיום רק אשאל אותך, אנחנו מדברים עליך ספציפית כתעשיין של אורטל, אבל אני מניחה שיש דיבור בקרב התעשיינים, זה מטריד מאוד.
בהחלט, התאחדות התעשיינים, אני יודע שבעצם נכנסה לאירוע הזה כבר בימים האחרונים, איך שהתחיל הפרסום. כולנו נושאים תקווה לנסיעתו הקרובה של ראש ממשלתנו, מר נתניהו, למפגש עם טראמפ. אנחנו מאוד מקווים שהמפגש הזה תצא איזשהו בשורה חיובית, של החרגה חלקית או אפילו מלואה של ישראל והצרנים ישראלים במחסים האלה. כן, אנחנו בשורה אחת עם עוד הרבה מאוד תעשיינים מודאגים, רבות תעשייה מסדר גודל של 100 עובדים ומעלה, מחזור מחירות שמחשיב אותם כיצרנים בינוניים, שאין להם כרגע אלטרנטיבה של עוד אתרי ייצור שכבר נמצאים בארצות הברית, וזה צל כבד על המשך הסגסוג של התעשייה הישראלית. אנחנו התמודדנו בהצלחה עם הקורונה, אחר כך עם המלחמה מהשביעי באוקטובר, וממשיכים לייצר ולפתח ו... לא נותנים לעצמנו שום תירוץ להרפות, אבל אלה נסיבות גלובליות שעלולות להיות גדולות מאיתנו
ומהאופי
הישראלי שלנו.
הצלחתכם, הצלחת המדינה, זה לא צחוק. נדב זיו, מנכ"ל אורטל מערכות חימום, תודה רבה. כמה נשלם על סל המוצרים שלנו לפסח? מי שנכנס לסופר רואה שזה התייקר בלא מעט כסף, אנחנו רואים את זה כבר הרבה מאוד זמן. רוצים לבדוק מה בדקו במועצה לצרכנות עבור הלקוחות? עורך הדין ליאור ניסים מהמחלקת האכיפה והאסטרטגיה במועצה הישראלית לצרכנות. עורך הדין ניסים, שלום.
שלום, צהריים טובים.
כמה זה אצלכם ככה בסיכום כללי, מה שנקרא סל מוצרים בסיסי לפסח?
אז חשוב לי להעביר שזה לא בדיוק סל קניות לפסח, אלא סל שכולל בתוכו 700 מן המוצרים הנפוצים ביותר ברשתות. את הבדיקה הזאת אנחנו עורכים מדי חודש ומפרסמים אותה. אז מה שעשינו הפעם זה בדקנו והשווינו את המחירים לתקופה של שבועיים לפני חג הפסח לחודש אחורה ובהסתכלות של שנה אחורה. עכשיו, אם אנחנו משווים את המחירים של אותו סל מוצרים שכולל בתוכו שוב 700 מוצרים, אם אנחנו משווים אותו לחודש שעבר, אז אנחנו רואים שככה אין בדיוק עליות, אבל אם נסתכל ונשווה את הנתונים לשנה שעברה, אנחנו ראינו עלייה ממוצעת של 5%, שזה המון.
למה כשאתה אומר 5% שזה הרבה, אבל אתה יודע, מקנייה שנגיד סתם, אתה יודע, ממוצעת, קונה פחות או יותר אותו סל, משבוע לשבוע, יש עלייה. אתה מסתכל על המדפים, אתה מסתכל על המוצרים, ונראה שכל שבוע אותו סל מוצרים עולה קצת יותר. אז 5% נראה לי עוד, אתה יודע, איכשהו אידיאלי.
5% זה המון. לא. זה גם ממוצע. יש לך מוצרים שהתייקרו ביותר מ5%.
נכון.
למשל, חטיפים ומתוקים עלו ב19%.
כן.
ממרח שוקולד, שזה מצרך שאותו תורכים בעיקר בפסח, כן? מורכים שוקולד על המטות, התייקר ב11%. בשר תחון, אורז, גם 8%.
תגיד, עורך הדין ניסים, זה סוג של ניצול, כי הרי כאילו קדחת הניקיונות היא ממש עכשיו, שכבר התחילה נגיד לפני שבועיים ושלושה, ואיכשהו היצרנים, היבואנים או בעלי הרשתות מנצלים את זה, כי הם יודעים שאנשים רוצים לנקות, והם לא יוותרו על המטליות האלה ועל הכביסה ועל הרצפה ועל כל הדברים האלה, לא?
נכון מאוד.
אז...
הבדיקה שלנו ערכה את ההשוואה שבועיים אחורה. זאת אומרת, הבדיקה עצמה לא נוגעת למחירים שעכשיו את תמצאי בסופר, אלא המחירים שהיו לפני שבועיים. בזמן שכולם מתארגנים לקראת החג, קונים את מוצרי הטואלטיקה והניקיון, קונים את המצרכים היבשים כדי שהם לא יצטרכו ברגע האחרון לרוץ ולחפש ממרח שוקולד בסופר. אז דווקא בנקודת הזמן הזאת אנחנו ראינו עלייה ממוצעת של 5%.
עכשיו בוא נדבר על הרשתות המובילות נגיד ביוקר המחירים, ועל מי הרשת הזולה ביותר.
אז במקרה הזה מצאנו שהרשת הזולה ביותר היא רמי לוי, והיקרה ביותר היא קרפור סיטי, שרמי לוי היא רשת אבי דיסקאונט, וקרפור היא רשת עירונית, וההפרש ביניהן הוא 20%, שזה המון.
נכון. עכשיו תגיד, אתם, יש לכם איזה שיניים, איזה אמצעים, לעשות משהו, להיכנס לרשתות, אתה יודע, לקנוס, או שאתם פשוט נותנים לנו נתונים, שאנחנו נדע מה לעשות עם הנתונים האלה, ונלך לאן שאנחנו רוצים כדי לשלם פחות.
לצערי, אין לנו סמכות לקנוס חברות, גם אני בטוח שיש עילה לקנוס חברות וכימונאים על עליית מחירים, אנחנו פשוט ממליצים לצרכנים.
כן, שוב, זה פשוט עניין צרכני נטו, אתה יודע, ואני תמיד אומרת את זה, תסתכלו על המחירים, ואל תלכו תמיד למוצר שאתם כאילו אוהבים וחושבים שאין אחר חוץ ממנו, תלמדו לעשות סקר עיניים, מה שנקרא, תסתכלו, ואפשר להוזיל את הסל בלא מעט כסף. עורך הדין ליאור ניסים, מחלקת האכיפה והאסטרטגיה במועצה הישראלית לצרכנות, תודה רבה.
תודה לך.
שלום, שלום. חזרנו עכשיו ונדבר על כך שבשמונה באפריל, שזה תכף, עוד יומיים, תארך באקספו בתל אביב, ועידת דור העתיד של תוכנית ניצנים מבית עמותת בנתיבי אודי, בהשתתפות בכירי מערכת הביטחון וההייטק, סגן אלוף במילואים קורין כהן מתוק, שהיא מנהלת תוכנית ניצנים מבית עמותת בנתיבי אודי, מצטרפת אלינו עכשיו. שלום.
שלום לך.
שלום, שלום. אז קודם כל, ספרי לנו מה זה האירוע הזה, יהיה גם הקאטון, דברי איתנו בדקות המעטות שיש לנו.
אז אנחנו באמת בתוכנית ניצנים, תוכנית שעובדת בפריפריה, ובעצם מלמדת בני נוער תכנות, החל מגיל תיכון, ובעצם זה האירוע השנתי שלנו, הקאטון הזה, והאירוע השנתי של התוכנית, הגיעו חניכים מכל הארץ, כ-1,000 חניכים וחניכות, ליום סי שכל מטרתו היא גם מטרה חברתית, וזה בעצם לפתח אפליקציות וכל מיני דברים שיסייעו לפצועי חרבות ברזל, והמטרה פה היא באמת גם מטרה חברתית וגם כמובן מטרה ככה להביא אותם לאיזשהו יום סי משמעותי לאותם חניכים שלמדו כל השנה, הם לומדים, ובעצם זה היום שלהם ככה להביא לידי ביטוי את מה שהם למדו.
גם טיפולים נפשיים, נכון?
כן, כן. אנחנו נוגעים בכל הקשת, כמובן בהתאמה, שוב פעם אנחנו מדברים על תלמידי תיכון, אבל מאוד מעניין לראות מה החבר'ה ימציאו, ובעצם איזה רעיונות יהיו לחניכים שלנו.
זה פעם ראשונה שזה קורה ככה, סגן אלוף קורין?
אז בעצם אנחנו כל שנה עושים יום סי בנושא שהוא חברתי משמעותי אחר, אז השנה הנושא של חרבות ברזל וצוע חרבות ברזל מאוד מאוד קרוב לליבנו, ובעצם גם התוכנית היא תוכנית שמאוד מחוברת לצבא, והקשר, יש קשר עדוק לחניכי ניצנים עם צה"ל. גם לאחר מכן הם הולכים למקצועות טכנולוגיים באגף התקשוב ובאגף המודיעין.
איך זה הולך לקרות בדיוק? בואי שתפי אותנו.
אז בעצם נתנו לחניכים כבר לפני שבוע איזה שהם רעיונות ונושאים ראשוניים, כמובן שעוסקים בכל סוגיית הפצועים, כמו שאמרת, גם בגוף וגם בנפש, והם צריכים לחשוב על פתרונות טכנולוגיים שאותם הם מתכנתים, שככה יועילו בעצם לאותם מטרות. כל קבוצה יושבת ובעצם חושבת לפני מה הדבר הכי משמעותי שהיא יכולה להביא, ובמהלך היום מהבוקר עד אחר הצהריים, אפילו עד הערב, הם ממש יושבים ומתכנתים ובונים את האפליקציות ובעצם את המערכות שהם הולכים להציג, וזו תחרות, בסוף יש זוכים בתחרות. ומעניין מאוד, איזה רעיונות ככה ואיזה פיתוחים.
במה זוכים? סליחה שאני מתעניינת.
אז באמת, את יודעת, הכסף הוא לא, בעצם הזכייה הוא לא האישו, הם מקבלים הרבה מאוד קרדיט למה שהם עושים.
כבוד.
וזה באמת בעיניי יותר מחשבתי מאשר הפרס עצמו. יהיו כ-1,000 חניכים וחניכות, שזה לא מעט צריך להגיד.
נכון.
כן, באקספו בתל אביב, וכמו שאמרת, זה נעשה לצד ועידה שעוסקת גם בעולמות של טכנולוגיה ופריפריה, ובעצם גם אלו שמגיעים לוועידה, המשתתפים והצופים בוועידה, יוכלו להגיע, לצעוד, זה ממש צמוד באקספו, כן. ולראות את החניכים שלנו ככה יושבים ומפתחים, מגיעים בכירים מכל המשק ומהצבא, ובאמת מערכות הביטחון השונות,
אוקיי.
כדי ככה...
יפה, ובאמת, אז, הסיפור כן. הזה, אז הסיפור הזה קורה ב-8 באפריל, באקספו תל אביב, ויהיו עוד אירועים מסביב לאקספו, תבואו, כדאי, זה נשמע מצוין, סגן אלוף במילואים קורין כהן מתוק, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה. שלום, שלום. פרסומות ובורסה. טוב, חזרנו, מה שנקרא אדום בוהק. שלום, ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי, ניהול תיקי השקעות. אלן ליאור.
ערב טוב, ענת, מה שלומך?
סביר יחסית. בוא נתחיל. תספור.
כמו שאמרת, אצלנו אדום בוהק. תל אביב 35, רושם ירידה של 3% ו-9 עשיריות. תל אביב 125... 3% ו-8 עשיריות, מדד הבנקים רושם ירידה של 4% ו-3 עשיריות, כך גם מדד הגז. כן, אדום בוהק, הדולר היום ללא שינוי, סביב 3 שקלים ו-74.
אין מסחר בדולר, זה נכון, אבל מה עם חברות הביטוח?
אז גם ירידות די חדות, סביב 4%.
מחזורי מסחר, גם כדאי להגיד על זה מילה?
אז מחזורי מסחר גבוהים, אנחנו רואים סביב... מיליארד וחצי ואפילו יותר.
שזה אומר מה, ליאור? שגם קונים וגם מוכרים?
גם קונים וגם מוכרים, ואם כבר פיקנטריה, אז המניה, אולי אחת היחידות שעולות היום, זה מניית הבורסה, שבסוף מקבלת את העמלות.
טוב. תגיד, הפחד הגדול זה מה יקרה מחר, נגיד? אירופה מתחילה, ארצות הברית תצטרף אחר הצהריים שעוננו, כאילו זה מדד? כי בינתיים טראמפ לא עושה סימנים שהוא הולך אחורה. למרות שיש הפגנות ורפובליקנים כבר מתחילים לקשקש שהם מפקפקים בו.
תראי, זה גם לא כל כך מפתיע, כי בסוף זו הייתה האג'נדה שלו. הוא אמר את זה לאורך כל הדרך. מתווה המכסים שלו בא לשנות פה סדרי בראשית של הרבה מאוד שנים, והוא עושה את זה באבחת חרב, ושם פה איפשהו חומות על הגלובליזציה, שעל זה נשען המסחר העולמי. ובהחלט יוצר הרבה מאוד אי-וודאות בשווקים.
מה הוא עושה? אני מבינה, השאלה, למרות שאני מבינה בערבון מוגבל, כי זה די מסוכן, אבל כל מה שקורה מסביב, זה הסיפור הגדול. והשאלה, אם הוא תיאר לעצמו, שנגיד יועצים אמרו לו, אדוני, אל תלך על זה בכל הכוח, אלא רגע, לאט לאט, כי זה לא עובד.
זה דרכו של טראמפ דרך אגב, הוא תמיד נכנס בשיא הכוח, צריך להבין שהוא בא לקדנציה אחת, יש לו 4 שנים, בניגוד...
אבל הוא עושה קולות שהוא רוצה עוד אחת.
נכון, אבל זה לא יקרה, זו הקדנציה היחידה שלו.
אתה חותם לי על זה? אני לא בטוחה.
לא, אבל הוא הולך עולין עם האג'נדה שלו, כך הוא מתנהג, ובסוף, ענת, המהלכים שלו הם טובים לארצות הברית. אמריקה פרסט, זה האג'נדה שלו, ובמשחק הסחר העולמי, כבר הרבה מאוד שנים, עוד בימיו של קלינטון ואובמה, ארצות הברית מפסידה במשחק
תגיד,
הזה.
תגיד, אתה מבין, אז בוא נלך רגע לסיום, אתה מבין שעד שיקימו מפעל בארצות הברית, הוא כבר לא יהיה. כלומר, עד שיגייסו את כל העובדים, ויקימו מפעל וכו', אז הוא כבר לא יהיה. אבל ליאור, אנחנו חייבים לסיים.
רק אני אגיד לך מילה אחרונה, שאני לא חושב שזה הולך לשם, כבר הרבה מאוד מדינות באו אליו בדרישה לפגישה ומסע ומתן, כמו גם ישראל. אילון מאסק כבר קורא לאזור סחר חופשי עם אירופה. אני צריך לראות באמת איך זה יתפתח בימים הקרובים, ואיפה תבוא באמת נקודת המשנה בסוף
של דבר. גזלנו מחברינו כאן, ואנחנו חייבים לעצור. ליאור וקס, תודה. תודה רבה. שלום, שלום. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור שקד וולפין, בדיגיטל גיא רביב, עומר אוקון.